משמעויות. זה עברי, אבל גם מילה ששתי המשמעויות הן משמעות אחת. משמעות ראשונה, שבעצמו זה לבד. כי אני בעצמי יכול לעשות את זה. מי שכבר יש לו יכולת לתפוס את הדברים באופן שירותי, לבד, יכול להתייחס לדברים בתור מערכה, מערכה הכוונה לא כל רגע התמודדות מחדש וכל רגע סימני שאלה וכל רגע הפתעות, אלא מערכה, סדר, כמו קו ישר, ישראל נקרא משורון. קו ישר שיש תוכן אחדותי לחיים, כמו שנכון, כמו שהרצוי גם מסביר שם על הברכה שאנחנו מוסיפים וחומים לדעת מוצא שבת, ומדבקים בעירתך, שהימים האלה לא דבוקים בעירתך, אלא מדובקים בעירתך, כל החיים הם חיים עם תוכן אחד, כל החיים, כל הימים הם דבוקים אחד לשני, איך הם דבוקים על ידי עירתך? מהפירוש יש איזה שורש אחד שמראה את האחדות, את הקשר שבין הדברים האלה, אתה לא כל רגע עורך דיון מחדש, מה לעשות ומי לעשות, וכל עוד אתה שואל את עצמך מה כדאי ומה מעניין, לא כל רגע מתלבט מחדש, אתה קובע את, יכול לברר את עקרונות חייך, לבד אתה במתקום כזה לא צריך להסביך על כל פעם מחדש כל פרט. זה הפשט הראשון שיכול להיות לך בעצמו. הפשט השני, שוב, אותו פשט זה מערכה שכלית ביחס אל עצמו. לא שהוא עושה את זה לבד, אלא שהוא מזהה בתוכו מערכה שכלית. הוא שוב, דברים שנגענו בפעם הקודמת, הוא יכול לזהות גם בתוך האישיות המיוחדת שלו, לא רק בחיים בכלל, אלא בעצמיות שלו, באישיות הפרטית שלו כביכול, הוא רואה שהפרטיות שלו היא לא פרט, הוא רואה איך כל תופעות החיים שלו, הפרטיים שלו, הם בעצם יכול להעריך, הוא מסוגל לראות, זה באמת נכון לגבי כולם, אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה, כי אנחנו, איך כתוב? רשעים מלאי חרטות, לא יודע איפה זה כתוב, זה כתוב. כי רשעים זה לא מדובר על רשעים שהם באמת רשעים. במהותם של חפצי רשע, אלא בצדיקים כאלה שכל פעם נופלים ומלאי חרטות, כי כל פעם מתבלבלים וחבל, ואם הייתי יודע ולמה לא, כל רגע הם מופתעים, כל החיים הם מופתעים. מופתעים למה? כי החיים לא ערוכים. אז מה יקרה לך עוד שנייה? זה באמת לא אתה שולט, וזה יכול להיות הפתעה. אבל כמו חייל מתכונן לכל ההפתעות שלו יכולות להיות. חייל לא יודע מאיפה יתקפו אותו ומי יתקפו אותו וכמה יתקפו אותו, אבל חייל מבין שהוא הולך עכשיו לא לטיול, הוא הולך, יש את המורכב, הוא לומד כמה הוא יכול, אוסף מודיעין כמה שאפשר ומעלה את החזיות, מקרים ותגובות. אז בסדר, החיים במלחמה לא במובן האכזרי הזה, אבל מערכה זה גם ביטוי של יחס למלחמה. מערכות ישראל, מערכות הצבא, לערוך מערכה, מערכות ישראל ושתי מערכה, זה לקראת זה, מערכה לקראת מערכה. אז הוא יכול בעצמו, הוא יכול לזהות, להבין שהוא, כל הכוחות שלו הם בעצם, כל הכוחות, הדאגות, הקשיים, הכל בעצם הוא יכול להעריך, הוא מתחיל לקלוט, קודם כל הוא מבין את זה, הוא מתחיל לקלוט בעצמו, הוא כבר הצליח לבנות בעצמו, אבל יש לזה מדרגה יסודית ראשונית, הוא כבר התחיל לבנות בעצמו בסיסים שמאפשרים לו לזהות את זה, יכול להעריך מהנחה, הוא כבר רואה סימנים בדרך, הוא כבר מזהה עקבות, הוא קולט שיש פה משהו, שזה לא איזה גיבוב של כל מיני דברים שאחרי זה נראה מה כן לא. אז אם אתה מתחיל להיות במצב הזה, שוב אני חוזר משפט, אי אפשר, אז זה לא כדאי, זה לא יקדם אותך, זה אתה ארוז בלי זה. ואני חוזר, או ממשיך, תלוי איך נקרא את זה לפסקה ב'. אלה הם הסדרי הדברים שלהם ראוי לסדר עיונה ולהועיל לעצמו ולזולתו. יש פה חמש, או חמישה עקרונות, חמישה סדרי דברים. עליהם ראוי לסדר, הסדר הזה הוא המערכה, להועיל לעצמו, אנחנו מדברים לזולתו, אבל בעיקר אנחנו מדברים על לעצמו, נכון? כי זה הפסקה לכמו, אי אפשר לעצור וסדר ספר לעצמי. יש פה חמישה עקרונות שעל גביהם אפשר, יש ערך, יש טעם, ויש גם יכולת וכוח להתחיל לעבוד על עצמי. אז א', עמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש, והכריכה וגודל המיטתה, שאין גבול באמת למעלה מזה, על פי דברים והורים ומתאים בשכל וחוש כמפורסם. הרב ציוד המפנה בבארות, ב' וג' לעולת ראייה. עמודים שין למדווה ואת שימה נדחית וטף יוד דלת. ושם הרב מסביר, שם זה ביוד גימל עיקרים, גימל עיקרי אמונה, שאנחנו אומרים בסוף התפילה, אז למצוות האמונה. הרב מתייחס, כזכור לך מפורסם, פסקה מפורסמת, לכך שאני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתבהר שמו בורא ומנהיג לכל הבוראים, ולא יודע שר לסייע לעשות את המעשים. אומר הרב שהרמב"ם הרי מנה את מצוות האמונה בתוך תרי"ג, וביקשו עליו, הרמב"ם שאל עליו, שמצוות האמונה היא לא מצווה, מצוות האמונה היא התשתית למצוות האמונה. אם אין מלך, אז אין... רק אחרי שיש מצוות אמונה, רק אז אפשר לבוא לגשת למצוות. אם מישהו לא מאמין, אז אתה לא יכול לצוות על הפעמים, אני לא מאמין. זה אקסיומו, או תשתית, או תלוי, איך תלוי, זו שאלה טובה, איך כל אחד צריך להתפגש עם המלך. אבל רק אחרי שיש עם המלך, אז אפשר לקבל את מלכותו, אז אפשר ליישם את הפירוט של המלכות הזאת. אז הרב מסביר שם שמצוות האמונה זה כמו שעשרת הדיברות נפתחים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. כמו שרבי יהודה הלוי מסביר בכוזרי, כמו שהחבר מסביר למלך, שזה לא אמונה באלוקים, זה אמונה שאלוקים הוא זה שהוציא את ישראל מצרים. כי רבי יהודה הלוי הפוך, שזה שהוציא את מתוך שהוציא את ישראל מצרים, אני מסוגל להתפגש גם עם מדרגה הרבה יותר גדולה, לפחות מדרגת חיים הרבה יותר פנימית וכוללת עם מי שברא את העולם. אז שאלוקים יתעלה, שהוא עושה כל המעשה הגדול הזה, שהוא, מי שברא את העולם, הוא שהוציא אותנו ממצרים בית עבדים ונתן לנו את התורה. אותו אנוכי שאנחנו כבר מכירים אותו, אני הוצאתי אותך מארץ מצרים, ומילא אני זה שממשיך ונותן לך את התורה. זה מסביר הרב מה שהתכוונו. זאת אומרת, מצוות האמונה היא לא רק להאמין, מצוות האמונה זה בעיקר לקחת את האמונה הזאת לתוך החיים שלנו. מצוות האמונה זה לא להשאיר את אלוקים למעלה, לא רק בשמיים לא להשאיר אותו, אלא גם לא להשאיר אותו בתור זה שחולל את מעשה הבריאה ויצר אותה, אלא בעיקר מצוות האמונה כוללת את הרלוונטיות, את הקשר האישי שביני לבין אלוקים. זה שאלוקים בורא העולם יוציא אותנו, חייב אדם לראות עצמו כיוצא מצרים, ביחס כלל לישראל, ומתוך כך ביחס לכל פרט בעם ישראל, נתן לנו, ומתוך כך גם לי את התורה. אז אמיתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת בנפש, והכריחה בגודל אמיתתה. שהם גבול באמת למעלה מזה על פי דברים עוברים. זאת אומרת שהיסוד לבניין של אישיות מוסרית, אומר הרמב״ם, זה לימוד אמונה. לימוד אמונה זה לנסות להתבונן בעולם ובי, את ההדרכה האלוקית, את הקשר, את המשמעות האלוקית, המשמעות האלוקית לא של אלוקים, המשמעות שלי, המשמעות האלוקית שלי, את העניין של אלוקים בי, את האכפתיות של אלוקים ממני, את זה שהוא מעוניין להוציא אותי, זה שיש לו תוכניות לגביי, זה שהוא בונה עליי, זה שהוא רוצה שנתנהג ככה ולא נתנהג אחרת. היסוד הזה ברור, משום שאפשר לבנות באמת, אמרנו, בניינים מוסריים גם בלי זה, אפשר לבנות גם ואני מסורים שלא מתחילים מהמשמעות האלוקית שלי, אבל זה לא בניין מוסר שהרב בונה, זה כל מיני שיטות, יש המון שיטות של שיטות פסיכולוגיות ושיטות סדנאות ותרגילים, איך אתה יכול לשפר התנהגויות בכל מיני תחומים, כמו כל דבר שאפשר לשפר, אפשר לשפר דברים, אפשר להתאמן על ליקויי למידה ואפשר להתגבר על חוסר ביטחון עצמי, זה דברים חשובים, אני באמת צריך לעשות את זה. יש בעיות שצריך לתקן באופן טכני, לא כל דבר צריך לשאול. אם מישהו רעב למשל, אז כדאי שירד לארוחת בוקר, לא בטוח שכדאי לו. להגיד תהילים תמיד כדאי, לא ברור שזה יפתור את הבעיה. אלוקים ברא את העולם, צריך לדבר במישור הזה, אבל הרב לא מדבר על זה בעיה נקודתית שנפלת לתוכה. הרב מדבר על מכלול האישיות, על מבנה של הנפש. כדי לסדר מערכה, זה לא יכול להיות מתוך, בלי לימוד אמונה. זה אם אתה לא מבין מה אתה עובד, אם אתה לא מבין מה יש פה, איזה הוצאות תמונים פה, אז אתה מפשפס את הכל. ראשית לכל זה אמונה באלוקים שהוא, כמו שהוא מסביר בבעיות ראי, זה אמונה באלוקים שבי, אמונה באלוקים שבארץ. משום שהאמונה היא המפתח האמונה, האמונה המפתח לחשוף את כל האוצרות אין קץ שתמונים בתוך המציאות. אמונה, שוב, באלוקים, בעצמי, באדם אחר, זה אותו שורש, זה אותה פעולה, זה אותה מצווה, יכולת להתחבר, יכולת להיפגש עם דברים שהם עדיין לא נקלטים בשכל וברגש, הם הרבה מעבר לזה. יכולים למשל שבתקופות עתיקות יותר או קדמוניות יותר, אז היה משטר של עבדות בחלק גדול מאוד מעולה בכל העולם. איך שרק אפשר היה, מי שהיה לו יוזמה וקצת קיבעון מוסרי, אז הוא ניצב בני אדם אחרים, משתלט עליהם, אבל כידוע אף אחד לא שמח להיות עבד, או בדרך כלל אנשים לא שמחים להיות עבד, אז זה היה משטר אלים מאוד, קשה מאוד. אנשים רצו לברוח, אנשים לא רוצים, אדם לא קשה לו לעבור בשביל עצמו, בשביל אחרים ודאי שהוא לא רוצה לפרנס אותם, אבל אז יוצרו מערכת של איומים ועונשים ועינויים ו... דיכויים שגרמו למסות אדירות של בני אדם להשתעבד, לעשות את הרצון של מישהו אחר, ובאמת הגיעו להישגים. אתם רואים את הפירמידות, נכון? כולם הולכים לראות את הפלא התרבותי של פירמידות. אני חושב שהפירמידות זה בתי מטבחיים אינסופיים של מסות אדירות של כפרים ועיירות שלמים שהלכו בשביל להזיז כל אבן שזזה שם, הפלא הגדול איך זזו. על גולגולות גלגלו אותה, מה זה זז? מסות של אנשים נמצחו שם על כל אבן ואבן שזזה והצליחה לטפס למעלה, זה לא קפץ. ואנחנו יודעים מה קרה פה, אפילו במובן ברומן הפשוט, האגואיסטי אני מתכוון, היו השליטים, הפרעונים, העשירים, האנשים החזקים, בימי קדם, היום עושים קרטלים, היום משתלטים על הכסף של כולנו, אבל אז הם עבדו אחת, אז הם הצליחו לצבור כוח. ולנצל אותו כדי לשעבד אנשים אחרים לטובתם. אבל כשמתייחסו למישהו אחר, זאת אומרת, איך היה היחס למישהו אחר? מה, נניח שאני רוצה להפיק אנשים, לנצל אותם, נניח שאני מדבר, נניח אגואי, כלכלי, בסדר? מבחינת העולם הזה, אני רוצה לנצל אנשים אחרים לטובתי, אבל השאלה היסודית היא כמה אני מאמין בהם. גם כאגואיסט, לא לכמה אני מאמין בקדושה שלהם, למה שתמון בהם, משום ש... שכל משטר העבדות הזה, מה כבר יכלו הפרעונים, או מי שיש לה מיליון עבדים, מה הוא כבר יכול לעשות? זאת אומרת, לאיזה רמת חיים הוא הצליח להגיע? רמת חיים גשמית, בשרית, גסה, מה שהחשק הקטן והנמוך שהוא רוצה להגיע. אז הוא הצליח לבנות פירמידות. הוא הצליח, זאת אומרת, הוא הצליח לעשות כל מיני דברים שדרשו, אני מתכוון שאתה רוצה לנצל אדם לצורכך, אני אתייחס אל אדם כאל כוח עבודה, כאל סוס, זה פספוס אדיר של מה שיש בו. כשאתה פונה אליו בכוח, במגלב, בנוגס בו, ורודה בו, אז אתה יכול, מה אתה יכול לעשות? כמה? 10 בני אדם זה סוס אחד? מה אתה יכול להפיק לנו? כמעט כלום. אדם הוא לא איזה, מבנה הפיזי שלו הוא לא רובוט מתוחכם מדי, או כשהוא עושה את זה בלי רצון. אתה לא מתייחס לאישיות שלו, אתה מתייחס רק ליכולת שלו לסחוב דברים וזה, אז זה די עלוב. אתה מפיק ממנו כמעט כלום. אבל מהלכי התרבות, ההתפתחות ההיסטורית, חוללו תהליך כזה, תהליך הכרחי, שחרצובות הרשע נשברו במידה רבה, וחלק גדול מהאנושות יוצא לחופשי, ואנחנו רואים שככל שאדם יותר, חברה יותר יוצאת לחופשי, אנחנו רואים את זה גם בעולם, ארצות דמוקרטיות, ארצות מערביות, שיש לנו המון תלונות כלפי התרבות שלהם וכלפי הניהליזם והניוון ורדיבת התענוגות שקיימים בהם, ואתה רואה שכלכלית ועוצמתית, אתה רואה שארץ דמוקרטית, ארץ שנותנת לך לעשות מה שאתה רוצה פה כמעט, או ככל שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה רואה שהכלכלה מתפתחת והמדעים מתפתחים והמילה העוצמה הצבאית והעוצמה הכלכלית, מילה הריבונות, אתה רואה שמקום אחר לגמרי והארצות מדכאות. ארצות שכביכול נצחות להיות הכי חזקות, נכון? כי אין דמוקרטיה, ולא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואין בג"ץ, ואין בצלם, ואין את כל הגופים האלה שחותרים תחת אושיות הדמוקרטיה. הם אמורים להיות המדינות הרבה יותר חזקות, נכון? כי האלה שיודעים מה הכי טוב למדינה מחליטים, וכולם כפופים לזה, אתה רואה שהם ארצות הנחשלות והפרימיטיביות, גם ברמת החיים הפרטית. אתה רואה שהם עלובים, והשכר המוצע לנפש הוא נמוך מאוד, הוא מגיע למאית, או פחות ממאית ממה שיש בארצות אחרות, וגם בחוזק של המדינה, זה מדינות. אם יש להם נפט, הם צריכים למכור את הנפט, אבל הם עלובים בכל רמות הקיום שמעניינות אותם פה בעולם הזה, מבחינת יכולת למדע, אני לא מדבר פרסי נובל, אני מדבר על רמת הטכנולוגיה של המדינה, שבעולם הזה בינתיים כולם רוצים לפתח אותה. משום שיש פה איזה חוסר אמון, כשיש חוסר אמון באדם, אז כשיש חוסר אמון במשהו, בעולם הזה הרי בעצם הפנימיות של כל דבר טמון אלוקים. ולכן כל דבר בעולם הזה יכול להתפתח לאין ערוך, לאין סוף. וכל דבר בעולם הזה, ודאי וודאי וודאי, כשאני מדבר על תודעה אנושית, תודעה ישראלית לאין ערוך, גם החומר יכול, הרי, מה זה יכול? חייב, כי אלוקים ברא אותו. זה יכול להיות תהליכים של אלפי שנים או מיליוני שנים, אבל זה חייב לצאת לפועל. והיכולת להניע את המהלך, הכפתור שאתה לוחץ עליו כדי שהכל יתגלגל, זה האמון. האמון שיש פה משהו רציני. זה לא משנה במה. ברגע שאתה משחרר, ברגע שאתה לא מתייחס לאדם בתור חטפת סוס, אז פורצים אין סוף כוחות קדימה. נסעתי פה השבוע לחתונה, אז ראיתי שבן דוד אחד הולך עם כלב קשור, סתם אסוציאציה שעלתה לי, הולך עם כלב כזה גדול על קשור, והכלב כזה קשור עם חבל כמו חמור, והכלב כזה נראה כמו כלב שמרביצים לנו, כל רגע מפחד כזה וזוחל כזה מתחת לרגליים. הכלב אתה לוקח בשביל כי הוא מתאר לעצמי. אם אתה מזוכיסט, אתה לוקח כלב שיתפלל בו. הכלב זה חיה תקיפה. הכלב אתה לוקח בשביל לשמור. הכלב אתה לוקח בשביל שהוא יהיה מפחיד, שירחיק את מי שאתה רוצה להרחיק, ושידאג לכבשים. אתה רוצה כלב. אתה מדכא את הכלב, אז אתה לא מקבל כלב. אתה מקבל פרעוש, אני יודע מה. אז שמה אתה לקח את הכלב? זאת אומרת, יכול להיות שהוא עושה משהו, הוא נובח שמישהו בא. אבל אתה מקבל צללים של כלב. אפילו בכלב אתה צריך להאמין. מה פה? לא. לא יצא ממנו תמיד חכם, אבל יצא ממנו לפחות קץ, זאת אומרת, יצא משהו שאתה יכול להרוויח במיליארד ממנו. אז נכון שאתה פחות קובע כל דבר מה קורה, זה נכון. שצריך להתמלא פה בהרבה ענווה בשביל להאמין, צריך להתמלא בהרבה ענווה, כי אתה אומר, יש פה גודל, לא תמיד אני אחראי עליו, לא אני קובע, אפילו כלפי הכל. סליחה לדוגמה קטנה, אחד כמה אחד כלפי השכל האנושי, ואחד כמה אחד כלפי המשמעות הרוחנית שלנו. כדי לשחרר את כל, הכל יצא, הכל יצמח, אתה רק צריך לשחרר את זה, כמו יש זרע, זרע יכול להיות נכון, גרגירים, קטניות, מוצאים לכל מיני חפירות ארכיאולוגיות שואית מלפני 3,000 שנה, מחלי אחסון כאלה, ואתה שם אותם באדם, טיפת מים, פתאום אחרי 3,000 שנה, זה צומח, זה הכל מין צופן כזה, שכנוז מחכה למישהו שילחץ על המספר הנכון, המספר הנכון של שואית זה אדמה, עם מים, עם חום, עם תנאים מסוימים, ואז הכל מתחיל לפרוץ. ובאנו, יש ברוך השם יותר משיעורית ויש יותר משווה כלב. באדם, מבחינה, היכולת לערוך מערכה שכלית בעצמו, היכולת לגעת במשמעות האלוקית שלנו, היא מחכה להאמין שאלוקים הגדול, שכולם יודעים עליו, יש משהו, יש כוח רוחני, הוא לא רק כוח רוחני, הוא בי, הוא קיים בי, ממילא כשאתה... זה יסוד, יסוד שעליו בונים, זה יסוד וגם שורש, כמו שאמר הכותב שם. יסוד, זאת אומרת, זה גם מספיק עצמתי כדי לבנות עליו בניין של עצמותיות, וגם שורש שמנביע כל מיני חיים. זה תלוי, זה לא פעם אחת עשית את זה ועכשיו תתחיל לזוז. כל הזמן אתה חייב לדרס, זה מתגיד אמוני, זה לא דבר שעושים לפני המבנה המוסרי. זה כל הזמן חייב לפרנס, להזין, לבסס. זה דבר חי. כשאתה מברר שיש פה אלוקים, אז צומח. כשאתה מאמין בזה שהדור הוא דור של תורה, אם אתה רק מאמין, זה נס כזה עובד. שמי שמאמין, מי ש... מקים מקום, מי שפותח מוסד, הוא פשוט מאמין, הוא באמת מאמין. יש מדרגות באמונה, הוא באמת מאמין. הוא באמת מאמין, מה זה באמת? זה מוכח דרך ההתנהגות שלו. הוא מוריד משמעת. טוב, צריך מדרגות, שכל ישר וכו'. הוא מפסיק לכפות, הוא מפסיק להשתמש בכוח הכפייה כגורם המכונן, אז פתאום נוצרים דברים טובים. כן, יש נפילות, אני יודע שיש נפילות. להאמין זה על אמת, להאמין זה לא לעשות צורה להאמין. להאמין זה לשחרר את החבל. זה לא, להפסיק לשלוט. להאמין זה להפסיק לשלוט. להאמין זה לפתח חירות כלפי מי שעומד ממך. אז כן, לא, אז כולם, אז אתה מפסיד, זה כמו עריץ, אתה לא אומר לכולם מה לעשות, זה כמו דיקטט, אתה עושה מה שאתה עולה מדינה, הוא קובע מה שאתה עולה מדינה, הוא רואה שהוא צודק, אז מי אתה עולה מדינה, אז דיקטטורים בדרך כלל טועים תמיד, כי העם יותר חכם מהדיקטטור. אלא אם כן, זה רוח השם נמשך בשמן הקודש, ולב האומה חי בו ובוער בו, אז אסור לו להקשיב לפעמים לעם. אבל דיקטטור הוא אדם כישרוני חכם, אבל באומה תמיד יש יותר, תמיד הכוח של שליט אמיתי זה להקשיב, כוח של שליט אמיתי זה לרכז את הכוח שיש בכולם, לא להביע את עצמי. אז כדי לקדם את עצמך, תנסה לא להיות דיקטטור של עצמך, בטח לא של התלמידים שלך, בטח לא של הבנים שלך, בטח לא של איזשהו משפעים מתוארך. וכשהם לא מקשיבים לך, זה אולי מצער מאוד, אבל אולי גם זה טעות, אבל אולי זה לא טעות. המהלך שלא מקשיבים לך, או שלא הכל בנוי על זה שכפים לך, מישהו בחר להקשיב לך, אני אומר טוב, בחר. אבל המהלך הזה הוא מהלך שיש בו נפילות חלקיות, אבל מהלך הכל הוא בטוח הולך להצמיח פה אין סוף, כמו שהאנושות ברנסנס, מה שהם יכולים לעשות, התחילה להאמין ברוח האדם. איך התחילו להאמין ברוח האדם? סתם התחילו לעשות פסלים יפים, ציורים יפים, עוד לא. ואנחנו יכולים לעשות דברים רציניים, אנחנו יכולים לעשות דברים. בעצם הגישה הזאת ששרה שם באיטליה, אז דחפה את כל ההתפתחות המדעית קדימה, כי הכל בפנים. יש תאמין בוונטילטור, אני לא יודע כמה אלוקים יש בתוך הוונטילטור, נראה משהו קטן מאוד מוגדר מאוד, אבל דברים שאלוקים ברב, דברים טבעיים, אז צומח, 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 לאין אורך, לאן, רק אלוקים יודע, אתה יכול לראות רק מחץ דחקלה, ככה תמידי החמים נקראים בזו, נכון? חקלאים. חדון מחץ דקלה בדיבור קלה, אתם מכירים את השיר הזה? מחץ דחקלה חקלאים, תמיד איך הם זה חקלאים, מאמין בכלל מי זורע, הם זורעים. מה הם זורעים? בעיקר הם זורעים בעצמם תורה. זורעים, 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 משקיעים, 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 שמתוך שכנוע עצום, שהאור הזה, הזרוע הזה, הולך לצמוח, הוא נשרה לב שמחה, כן הרב ארז.
בצבא למשל, זה לא יעבוד האמון הזה.
אתה חושב זה לא יעבוד, אז דוד המלך לא ייקח אותך להיות רמטכ"ל. אתה צודק.
מה זה פקודות אבל?
יכול להיות, הפקודות, בוודאי שהן פקודות.
כי זה צריך משהו...
הפקודות, אבל הפקודות האלה מתוך אהבה. מה הפקודות, אם מישהו אומר הפקודות, אתה עושה פקודה כנפח אלף לכלא. בטח שפקודות, מה השאלה? לא רק פקודות, גם מסעות, בטח מרסקים אותך לגמרי, קוראים אותך בצבא האמיתי הישראלי. אבל השאלה הם עושים את זה בהפחדות, ובאיומים, ובזרקו אותך מהיחידה, ותחטוף שבת, זה אני לא בטוח. אם אתה מצב אישי... מפונק ונמוך, אז יכול להיות שעובדים איתך כמו שצריך לעבוד עם חיירה. אבל בצבא של דוד המלך ודאי מעבדו בצבא של דוד המלך כמו בצבא הבריטי. זה שבצבא של צה"ל, ברוך השם מתקדמים, רוח החופש ששורת היום, יש לה מחירים כבדים מאוד, אנחנו בדרך כלל רואים את המחירים הכבדים מאוד, אבל זה בונה אפשרות להיפגש עם תורה, עם תורה של משיח. החופש הזה והשימת פס הזאת והחוצפה, חוצפה אנחנו יודעים לסוף מה שהרב כותב על מקבד את משיח החוצפייסק. חוצפייסק זו תופעה זה שאיפת חירות, שאיפת חירות שבעומקה הזה אני מאמין שזה בסדר, שאני יכול לחיות חיים גדולים עם מי שאני משתעבד למישהו אחר שהוא חכם וגדול. תמיד בהתחלה כל דבר מגיע בהתחלה בצורה קשה שלו, אחר כך נזרקת בו, אחר כך מתגלה לפי סדרי הדברים שם בגמרא, אז גם זריקת הנשמה יהיה, זריקת הנשמה, זאת אומרת תחילת הקשר לנשמה היא מאוחרת יותר. כדי להצליח לבנות, אתה חייב ללמוד אמונה, ללמוד אמונה, לעסוק באמונה, לברר אמונה. אמונה במובן הזה שהרצון הוא שולח בהוראות, אמונה במובן הזה של חיבור אמיתי אליי. ומתוך כך גם, באמיתת הבורא יתעלה.
אבל זה דברים מבוררים, בשכל
ובחוש כמוסר? כן. כן, נכון, בשכל ובחוש כמוסר.
מה זה?
אבל יש לא לדקלם, לא להגיד יש אלוקים מסתום משק, לא לפחד גם מהשאלה הזאת. לא יודע אם צריך לחרבש אותו מידה בשאלה הזאת ולהתעסק ולהיכנס מצוקות, אבל לסדר מה בשכר רכוש, כמו שחובת הלמוד עושה בשאר הבחינה למשל. בשכר רכוש לא תביא להוכחה מתמטית שיש אלוקים ואין אלוקים. אני לא חושב שהרב, אולי ספרים אחרים יכולים לכתוב את זה, בטח לא הרב. אבל בדברים מבוארים זה למשל שאר הבחינה, שאר הבחינה זה תזה... וזה על תגיד משפט, יש אלוקים ויאללה, המשיך קדימה. יש אלוקים שברא את העולם, תבין מה זה ברא העולם, תיכנס לזה, תשקיע בזה קצת. לא, 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 לא חייב לעשות תואר שני בפיזיקה, אבל כן חייב לראות את, את הסדר של העולם. כדי להעריך מערכה שכלית בעצמך, אתה חייב לבוא מתוך נקודת מוצא שיש מערכה. אמרתי שיש סדר בכלל. כמו שהמהר"ל אמר, גם יש סדר למציאות, התורה היא סדר המציאות. סדר, כדי להגיד שיש סדר, אז אפשר להגיד אלוקים בראת העולם, כל דבר שאני לא מבין להגיד אלוקים, אבל גם כשאתה נפגש בצורה כללית לפחות, כפי מה שיחסר לו אדם בחוכמות, כך יחסר לו, כל יד שיחסר לו בחוכמות, חסר לו 99 ידות בתורה, כך המובן בשם מגרף, בדבר משקלו. להתבונן בו, לאו דווקא בעיניים, לפי התגלית האמראית שחידשו בזמן האחרון, הגר"א לא הכיר את התגליות המדעיות, גם הרמב"ם לא הכיר חלק גדול, זה לא קשור. אבל את המבנה של העולם, אתה רוצה להתייחס אל עצמך בתור דבר שיטתי, בתור דבר עם תוכן, בתור דבר עם מטרות, עם מגמות, אתה יכול לזהות את זה רק אחרי שאתה מזהה את העולם כולו כזה. אם העולם מבולגן לך, אם העולם פרוע לך, אם העולם חסר ערך, אז גם אתה חסר ערך, נכון? אנחנו תמיד מקשים על הרמב״ם, סתם נזכרנו את זה שם. משנה תורה על הרמב״ם, אפילו משנה תורה, מורה ברוך הוא ודאי, אז הרמב״ם מתייחס בתוך ספר האמונה שלו, ספר המדע, חלק הלכות יסודי התורה, אז הוא עורך פרקים שלקוחים מדברי אריסטו, זה כשלעצמו לא נורא, אבל נורא הוא שזה שטויות. זאת אומרת שכל הגלגלים והכוכבים והחומר הזך שבירח, לפחות במובנים שאריסטו התכוון אליהם, לא היו ולא נבראו. זאת אומרת, איך שאריסטו, איך שאלף ומאות שנה, השיטה המדעית שלטה בהבנת העולם, זה בבלט, נכון? הביאו אבנים מהירח, הכניסו אותם, דפקו עליהם, הסתכלו, הם ראו שהם לא חומר זך. זה בדיוק כמו אצלנו בארץ. כל התיאוריה הזאת נפלה. אנחנו כבר יודעים מזמן שכנראה השמש לא מסתובבת סביב כדור הארץ. כנראה. זה לא כנראה, זה ודאי. אנחנו רואים את זה, יש לנו לוויינים, זה לא השערות, זה לא תזות. אז, והרב כותב את זה בתוך הספר הזה. הנקודה העקרונית היא שלא חשוב כל כך, באמת לא חשוב לי באופן אישי, אם אני מסתובב סביב כדור הארץ, סביב השמש, השמש מסתובב סביבי. אבל זה לא כך רלוונטי לה, נכון? זה לא שאתה מחליט לשנות את כל אורח חייך בגלל מי מסתובב סביב מה. שיהיה ככה, שיהיה ככה. מה משנה? משנה מאוד, משנה מאוד, אבל לדעת את התפיסות היסודיות המדעיות על החיים. עכשיו, בתקופה של הרמב"ם זה אריסטו, בתקופה שלנו, אנחנו, אדם בעולם, אני חושב, חשוב מאוד שהוא יודע שיש דבר כזה שנקרא תא. חשוב שהוא יודע שהצומח והחי בנויים מתאים. המבנה הכללי שלהם. חשוב שיש מערכת נשימה ויש מערכת חצבים. חשוב שהוא לא חייב לדעת כל המחקרים. חשוב לדעת שיש סדר בעולם, זה משהו משנה. חשוב לדעת שהשכל יכול לחשוף סדר, לפעמים הוא טועה. יכול להיות, אריסטו טעה. יש דברים שאריסטו טעה, אולי גם הרמב"ם טעה בעקבותיו. זה לא מפחיד אותי, אבל מה שעקרוני, מה שאני לא אמחק, את זה אולי דברים, יש דברים שאני אמחק מספר יסודי התורה של הרמב"ם. מה אני לא אמחק? אני לא אמחק את העיקרון. העיקרון הוא שאתה צריך לפתח איזו הבנה מדעית יסודית בזה שהעולם הוא לא ערימה של חומרים, ולא השמיים זה לא משהו עם הרבה נקודות. זה הכל בנוי, אך להפך, היום הורדנו את אריסטו, אבל את העיקרון של אריסטו, זאת אומרת, העיקרון של אריסטו של הקוסמוס יש מבנה מאוד 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 מדויק, וכל כוכב נמצא לא סתם נזרק שם, אלא זה בדיוק באופן הכרחי מתוך חוקי החיים היה חייב להגיע לגיל הזה ולמקום הזה ועוצמת תאורה הזאת. המערכת היא נראית אולי הרבה, היא נראית, אריסטו ככה ניסה לסדר את זה בסדר שכל ילד מזהה אותה, זה ממש נראית הרבה יותר מבולגנית, כי הדירה לאנוך, אבל בעצם הרבה יותר מסודרת. הכוחות הפועלים, אתה יכול לחשב כל דבר לפי תבניות ולפי חוקים, ואתה רק מזהה אותם. זה עיניים שאתה חייב לראות אותם. זאת אומרת, לא את אלוקים בשמיים, את אלוקים בעולם. נכון, הרמב"ם בכלל מעריך הרבה יותר, הביטוי על צורך וצוותי, הרמב"ם אומר שהדרך לזהות את אלוקים זה להסתכל בעולם, משום שהעולם הזה הוא נחצב, הוא אלוק, מאיפה הוא נחצב בעולם הזה? מאלוקים. כשאתה רואה יהלום, אז אתה כבר יודע מה, אתה כבר יודע לספר, אתה רואה זהב, אז אתה אומר לך, את הזהב הזה חפרו משם, אז אני כבר יודע מה יש שם, כנראה יש שם אורק של זהב. אם לא היה אורק של זהב, אז הם מביאים משם חול, היו מביאים משם, מביאים לך חול, אז אתה אומר, אני אביא לך חול ים, אני אומר, אני מבין, מאיפה הבאת את זה? רק כשאתה מסתכל בעולם, אתה יכול להגיע, להבין מאיפה העולם הגיע. מסתכל בעולם בעיניים מאמינות, בעיניים שיכולות לזהות בעולם, הכל מסודר. הכל מסודר, הכל בעצם קו אבני יסוד תשתיתיות, שחוקי הבריאה גרמו להם להתפרס, יש פה איזו אחדות ממנו, בעצם כל החומר, היסודות פה הם מאוד מאוד דומים. יש גרעין לאטום ויש פרוטונים, אלקטרונים. יש איזה מבנה יסודי והשינויים הם מאוד מאוד קטנים, וכל זה, כל השינויים הקטנים האלה יוצרים את אין סוף מגוון התופעות, ובעצם בשורש הדברים יש אחדות אחת, אחדות אחת בחומר, ושוב, בחי, המבנה הבסיסי של כל צומח וכל חי, גם כל תולעת, המבנה של התא הוא מבנה מאוד מאוד זהה, מאוד מאוד דומה. כשאתה רוכש עיניים כאלה, אז אתה מפסיק להסתכל עליהם בתור בלגן, בתור יצורים כאלה ויצורים כאלה, באופן עקרוני הכל זהה. אתה רואה פילים ואתה רואה עכברים ואתה רואה פה משהו מאוד מאוד אחדותי בתוכם. אתה רואה אקליפטוס ואתה רואה סוס ואתה מבין שיש משהו מאוד מאוד אחדותי בתוכם. בסדר, זה מתפתח בצורה שונה שתפקידי, אבל העקרונות הם אותם עקרונות. אתה רואה סדר, אתה רואה משמעות, אתה רואה תוכן. אתה רואה אם מעט דברים אפשר לפתח, לספר אין סוף סיפורים. אז אתה מתחיל, רק אתה רואה את העולם באופן שאתה רואה את עצמך, או נגיד הפוך. באופן שאתה רואה את העולם, אז אתה רואה כך את עצמך. המשקפיים האלה שאנחנו רוכשים על העיניים שלנו זה משקפי הנפש. זה כמו מידות, אם אתה שקרן, אז אתה... יש לך חוסר אמון בסיסי בכל מיני אדם. אם אתה אדם כזה ש... שאין לו שום מחויבות לאמת, זאת אומרת שאתה בעיניך האינטרסים הם אדירים לאין ערוך מהאינטרס של האמת, אז אתה מוכן לשקר על הסיבה. אז כך בתת מודע שלך, אתה יכול להתאמץ ולחשוב לך, בתת מודע שלך, כשאנשים אומרים לך, אז המעבדה הפנימית שלך אומרת לה, גם שיגיד את האמת, כמו שאני לא אומר את האמת כי יש לי אינטרסים, מסתום גם הם לא אומרים את האמת, גם שיגיד את האמת. צריך היה לי חבר ושואל את המעשה, היה משקר. כאילו, מה תרוויח מזה? זה... שאלה בחיה, הוא יצא מזה, אני חושב. אבל, אם הוא משקר כשהוא מעשה, אז... זאת אומרת, יש בו, הוא אומר, וואה, לחבר'ה, אם יש לכם שכל, אל תאמינו לי מילימטר, אני כולי שקע... אז הוא לא חושב שהוא יצור הכי מושחת עלי אדמות בדרך כלל, זה הגישה של החיים. אם הוא טוב, אז מסתובב, אורח טוב מה הוא אומר, אורח רע מה הוא אומר, אנחנו מכיר את הגמר. אם אתה טוב, אז אתה מניח שגם זה שבא לארח אותך הוא טוב. אם אתה אומלל שבאים אליך אורחים, אז גם כשאתה אורח, אז אתה מניח ש... שמה זה לא מאושרים? כשאתה מניח שהם לא מאושרים, אז אתה באמת גורם להם, אם אתה רוצה את החמוד שלך להיות לא כל כך... מאושרים בך. הדברים המעוברים נותנים בסך, אני לא חושב שצריך להתווכח עם מישהו, לטעון טיעון כזה, לא טיעון כזה. יכול להיות שיש כיוונים, אז בטח לא הכיוון של הרב. הרב לא חושב ש... שצריך לספר שלא יכול להיות, שחתול לשפוך את הדיו ויכתב השיר. זה לראות אותו, לבחינה, בחינה בשכל, לתבונן, כמו שחרבות הלבות, סולל דרך כזאת של... של עין טובה, אתה מסתכל בעולם, רואה את אלוקים פה, את אלוקים פה, את אלוקים פה. אם אתה לא מסתכל, זה כמו שאתה צריך לברך לפני שאתה אוכל. למה לברך? מסביר ביהודה לב כדי. אל תדחוף לפה, תשים לב, תשים לב. הברכה מפתח לך מודעות, הברכה אומרת, וואלה, אלוקים. זה כמו נותן חברה, מתנה לחברו, אומרת, אמרה בשבת, חייב להודיעו. כי אחרת אתה מפסס את המתנה. כי הערך של המתנה הוא לא בעצם מתנה, הערך של המתנה הוא בזה שמישהו דואג לך, מישהו משקיע בך, מישהו... אז זאת, המתנה אמורה ליצור שמחה. ואם הוא חושב שהוא מצא את זה סתם, אז הוא שמח במתנה, הוא לא שמח בסיבה שבגלל, הוא לא שמח בזה שיש מישהו שאוהב אותו, משקיע בו וחושב לו, הוא דואג לו, ולכן הוא נתן את המתנה, שמחה הרבה יותר קטנה. אז אלוקים נותן לך מתנות כל הזמן. העולם הזה הוא עולם מלא מלא חסד, כמו שהרב מורה לבוכנים, כמו שהראשונים מבארים בעריכות. העולם הזה הוא מלא חסד, מפנקים אותך כל רגע. אז חשוב שתדע את זה, למה חשוב שתדע את זה, שתגיד תודה, תגיד תודה, אלוקים לא צריך תודה, אתה צריך תודה. שתשמח, שתגיד וואו איזה כיף, פנקים אותי פה, פנקים אותי, פנקים אותי פה, אתה בכלל לא מזהה, אתה בכלל לא מבין בכמה טוב אתה מוצף, כמה אלוקים, כמה אתה חשוב לאלוקים. אז על פי, עמיתת האמונה, הרב צבי יהודה שולח לשם, על פי דברים מבוררים ומאומתים, כלומר תחיה את זה, תתמלא את זה בשכל, בשכל שוב, בשכל זה בהתבוננות, בדעת, ביכולת להסביר, אלוקים פה, אלוקים שם, ובחוץ, בהרגשה, כמפורסם. מה זה כמפורסם? כמפורסם אפשר להסביר את זה בהרבה הסברים, כמו שידוע, אולי דווקא ברמות שמצליחות להיות שייכות לכולם. אבל זה מין א' ב'ים כאלה, זה עמודי העולם המוסרי. שוב, אפשר לבנות עולם מוסרי גם בלי כל זה. במדרגות, במדרגות. אפשר, יש הרבה ספרים של רבי מכר יוצאים כאלה, איך לרכוש חברים, איך להצליח בלימודים, איך לעשות שהילדים שלך יקשיבו לך, איך להיות מיליונר. אתם לא מכירים את זה? זה, כל תוציאו אחד כזה, איך להיות מיליונר. כתוב שם, תכתוב בפנים, תמציא משהו שכולם רוצים, תכתוב ספר, איך אתה עושה את זה בעשר דקות. לא, יש גם יצאות טובות בספרים האלה לפעמים. אם יצאות טיפשיות, אם יצאות טובות. אבל זה לא שייך לאמון בעצמך, זה שייך לאיך לשפר את המערכת. אנחנו מדברים פה על מבנה מוסרי, שאתה מרומם את עצמך, אתה משנה את עצמך, בשביל זה אתה צריך להיות עסוק במה זה עצמך, בשביל להבין מה זה עצמך, אז תעזוב את עצמך, כי מה שאתה מכיר על עצמך אתה לא מתחיל לגעת. בשביל זה אתה צריך להגיע בגדר האמונה. גדר האמונה זה גדר החיבור לאלוקים, בשביל להתחבר לאלוקים. אז א' זה גדר... שימו לב, בעוד ג' הרב צבי יהודה כותב, אמת אמונה. מיטת גדר אמונה, אמת אמונה. אמת אמונה זה מושג שהמשמעות שלו, איך לוקחים את האמת וחיים אותה. המילה אמונה יש לה כמה מקורות. אחת המקורות שלה זה במגילת אסתר על מרדכי. והיא אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו. אומן במשמעות של משה רבינו אומר. כי תאמר אליי ישאהו בחקיך כאשר יישא האומן את היונק על האדמה. נשבעת עליו אותם. אז אומן, במשמעות הזאת זה מי שדואג, מי שמשגיח, מי שחי, מי שמטפל. אמונה היא, במובנים האלה, אמונה היא לא רק אמת, זאת אומרת, לא רק לדעת את האמת, לא רק להגיד את האמת, אלא להמשיך אותה כמו תינוק, כמו שאתה מטפל בתינוק, כמו שאתה אומנת. אחות רחמניה, איך אתה יורד להשגיח, לתכלס, לפרטים הקטנים של החיים, כשהתינוק הוא אתה. כשהתינוק שצריך לטפל בו זה האישיות שלך, האדם מאמין, זה אדם שלקח את האמת האלוקית. האמת האלוקית היא בסעיף ב', בסעיף א' לא יכול לבצור בסעיף ב'. ועמיתת הבורא התעלה, במציאותו התברך ותרומן, בגודלו, השגחתו, והמידות הקדושות המיוחסות לו. העניינים האמוניים מתחייבים בעימותים מבוררים ומחויבים, חתומים בחותם האמת והצדק והיושר והנועם הטהור האמיתי, מקובל קיבול טבעי על הדעת. אם מקובל קיבול טבעי על הדעת, זה בא להגיד לך שלא מדובר במתמטיקה. זה בא להדבר על היגיון בריא, על מה מסתבר, מה נראה. אנחנו לא באים להוכיח בכוח, תגיד אחרת, אז כאילו, זה יוצא 4 עוד 4 שווה 5. אם מישהו מתעקש בכוח ואומר שהאוכלות לקיומה של הקים לא אוכלות, אז אלוקים השאיר לו את האופציה הזאת. אם מישהו רוצה להגיד ואולי ואולי ואולי, השאלות האלה, ראינו אנשים לא מפגרים לגמרי שהם צריכים לשאול את השאלות האלה. אנחנו לא מחפשים בכלל ביחס לאלוקים את ההוכחה השכלית במובן הלוגי הזה, היווני הזה, כמו שאנחנו מוכיחים את מספר את המעלות של משולש, אלא את הזוויות, את המעלות של הזוויות של משולש. אלא מקובל לדעת, כיבוד עם ההיגיון בריא, טוב, ובכלל אלוקים נמצא בתוך ההיגיון הבריא. אלוקים נמצא בתוך ההיגיון הבריא, הכוונה היכולת שלנו להתפגש איתו, והיכולת שלנו להקשיב לו, והלכת בדרכה, ולסלול את דרכנו, לסלול את החיים שלנו. אחד היסודות הגדולים ביותר של הפגישה עם אלוקים, זה קיבול טבעי לדעת, הוא מרנין ומה שהוא משמח את הנפש, דבר שאפשר לחיות בו, להתמלא ממנו, להרגיש אותו טוב. אז אין רוח הקודש אולי, ואין נבואה, אבל יש היגיון בריא שמערנן ומרחיב את הדעת, שמבוסס על יסודות של תורה, אז זה מה שהשם רוצה. אז זה מה שהשם רוצה, ומה יקרה מחר? אם אתה מקבל החלטה על סמך היגיון בריא, ולמחרת אתה רואה שההחלטה הזאת צבר לך צרות, אז אלוקים רוצה שתגיע למקום הבעייתי הזה, כנראה למקום הבעייתי הזה, אתה לא הולך על היגיון בריא, כי אתה בטוח שהיגיון הבריא תמיד יוביל אותך למצבים של בת צחוק על השפתיים. היגיון הבריא מוביל אותך באופן כנה לתחנה הבאה, ותחנה הבאה יכול להיות שהיא קשה מאוד, יכול להיות שלבד, בדעת לא היית נכנס אליהם מעולם, הייתי יודע. אז אלוקים לא רוצה שתדע. זה שבסופו של דבר היגיון הבריא יוביל אותך להחלטות שסבו לך קשיים, זה לא, אין איזה שום סתירה להיגיון הבריא. היגיון הבריא זה הכלי שאלוקים אומר ככה, זה חפש את המטמון האלוקי, ככה מחפשים את המטמון עם היגיון. מה, לאן תגיע? יכול להיות שתכננת א' והכל אתה חושב שנהרס לך. אז אתה לבד, בתוכניות שלך הכל נהרס, אבל אלוקים שלח אותך לשם. הוא גרם לך לחשוב שהגיוני מאוד וסביר מאוד ופשוט מאוד להמשיך לשם. ומסתבר, אתה לוקח, תמיד אתה לוקח סיכונים. איזה סיכונים אתה לוקח? לא סיכונים שטעית, אלא סיכונים שהתחנה הבאה לא תראה כמו שחשבת שהיא נראית. אבל אם אתה עובד באמת בשכל ישר, מה השכל ישר? צריך עוד הרבה תורה גם כדי ליישר את השכל, כדי לקרב את השכל, את ההיגיון, להפוך אותו לבריא, להפוך אותו, לחבס אותו, לגייץ אותו, לא צריך להפוך דווקא. לפעמים רק אפשר לנתח ולהסיר את העולה, אבל ככל שהלב ספוג ביותר תורה, ביותר דעת של תורה, זה היגיון יותר בריא ואתה מקשיב. ואם יצא שטעות, לא יצא טעות, יצא קשה, טעות לא יצא. יצא דברים שאתה מצטער עליהם אולי, אבל זה לא טעות, אלוקים רצה שתגיע לשם. אז הוא סידר לך שבהיגיון הבריא צריך לעשות את זה. לא הצליח, לא הצליח. מה שאתה רצית לא הצליח, מה שאלוקים רצה כן הצליח. אז אתה תפסיק להיות אומלל, ותנסה לחדור לתוך החוויה שהיית אמור להגיע אליה. אז א', יותר קשור אליי, וב', כדי לקשר אליי, אני חייב להניח את זה על... יכול להיות שהיה צריך לכתוב קודם את ב', ואחרי זה את א', נכון? לפי כחצב שיטתי. קודם אמיתת הבורא, אחרי זה אמיתת גדרי אמונה. אבל הרב יותר חשוב, מה זה מדבר אליי? תראו, מה זה, כשמדברים את א' ב', זה לא אנשים שלא יודעים שאתו יש תורה ולא יודעים שיש אלוקים ויש... מדובר על אדם ירא שמיים, אדם שקיבל חינוך טוב, אדם שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אדם רציני מאוד. לא מדובר בחידושים, אם זה החידושים, אז קודם כל, תשמע, קודם כל תראה שיש אלוקים. אלך עוד שבועיים, תחזור אליי, תגיד לי אם החלטת שיש אלוקים או לא. אם החלטת שיש אלוקים, בואו נמשיך הלאה. לא מדובר באדם שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, זאת אומרת, באדם רציני, אדם שמזהה בעצמו ניצנים של רצינות, אדם שיש לו שאיפות של רצינות. ולכן זה ברור לו שיש אמיתת בורא ויש גדר אמונה, הסדר הזה הוא לא קריטי. מה יותר קריטי, מה יותר חשוב לפתח בי? הרבה יותר קריטי זה א', ודווקא מתוך א', לחזור מתוך השכנוע שאלוקים משרה שכינתו בתוכי, אז מתוך כך יש יכולת להבין את ב', פירושו של דבר להביט באמיתת הבורא בצורה הרבה יותר עליונה, הרבה יותר עוצמתית. יום טוב ומבורך.
ההיגיון יהיה אנושי ואנושי, אנחנו רואים משפט מאוד